שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו בתוכנית של פרשת השבוע. שלום לך רב מיכאל לייטמן. הפרשה שלנו הפעם היא פרשת וישלח, פרשה קדושת אירועים. יעקב עוזב את לבן ומצפה לפגישתו עם עשיו, שולח מלאכים שיספרו לו מה קורה עם עשיו, ובדרך הם רואים שעשיו בעצם מתכוון להגיע ליעקב עם 400 איש. יעקב מפחד, למרות שאחר כך הפגישה עוברת איכשהו בשלום. פרשה שגם מספרת לנו על זה שיעקב נלחם עם המלאך שמודיע לו ששמו ישתנה לישראל. גם הבורא מבטיח ליעקב לרשת את הארץ. דינה בשכם נלקחת על ידי בני שכם, ואחר כך שמעון ולוי הורגים את כל בני שכם, מעשה שלא אהב אותו יעקב. ובסוף רחל יולדת את בן עוני, שאחר כך יקרא בנימין על ידי יעקב. אז הרב לייטמן, אנחנו רואים הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד אירועים, ותמיד אתה מתחיל כל פרשת השבוע עם הכלל שבסך הכל מדובר בדברים שקורים בתוך האדם.
נו, אז כבר אין לי מה להמשיך.
אבל איך כל כך הרבה פרטים וכוחות, ואיך כל זה יכול להיכנס בתוך בן אדם אחד?
כי אדם הוא עולם קטן, ותורה מספרת לנו איך אנחנו מתקנים את עצמנו. כתוב, לפתח חטאת רובץ, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, ושהאדם נברא רע, וכל המטרה שלנו בעולם הזה, כדי להגיע לתיקון שלנו ולהידמות לבורא, ובעולם הזה לגלות את האלוקים, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. ואנחנו צריכים במשך החיים שלנו לגלות את הכוח העליון הזה, ורק מתוך זה אנחנו מגיעים להשגת מטרת הבריאה, בשביל מה שאנחנו קיימים. וכאן דווקא בפרשה הזאת אנחנו מתחילים להרגיש עד כמה שאנחנו בדרך צריכים עוד כוחות הנוספים. כי עשיו, נגיד, הוא כל הטבע שלנו. עשיו, פרו, לפני זה. כן?
אבל אנחנו קוראים זרע יעקב.
לא, 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 רגע, רגע, רגע. דווקא אחרי שאדם מגיע למצב שיש לו את הנתונים האלו הראשונים לקדושה, שזה אברהם, יצחק, יעקב, אז מתוך זה הוא מתחיל להכיר מי זה עשיו, ואחר כך פרעה, ואחר כך המלאק והאמן וכל בלעם בלק וכל וכל, לא חסר, כן, כאלו עד נבוכדנצר ועוד. שכל האלו כולם הם הנחש הקדמוני, או נגיד הפרעה, שהוא גם כן ככה כולל בתוכו את כל הטבע הרע של האדם. ותורה מספרת לנו איך אנחנו בעצם עם הרע שלנו מסתדרים, איך אנחנו צריכים להקפיא אותו, להגביל אותו, לצמצם אותו, לקחת ממנו חלקים קטנים לתיקון, ועל פניהם לבנות את היחס שלנו הטוב לבורא. ודווקא הרע הזה הוא לא מיועד שאנחנו נהרוס אותו לגמרי, אפילו שכתוב להרוג אותם, כמו שהורגים שכם, כן? ועוד כל מיני המלחמות שבהם כביכול נהרגים האנשים. התורה לא מספרת לנו על הריגת החומר, שחומר זה רצון לקבל, אלא רק הכוונה על מנת לקבל, שהיא נקראת האגו שלנו. ואנחנו צריכים במקום הכוונה הזאת להביא לנו להקים את הכוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, מלכתחילה רצון שלנו הוא רצון חומר בלבד, ומתחיל שאדם לעבוד עם הרצון שלו, אז הוא מתחיל לגלות עד כמה שהרצון שלו הוא אגואיסטי כלפי הזולת. ואז שמתחיל להתגבר, להתנגד לרצון הזה, ורוצה להתחבר עם הזולת, כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם, ואהבת רעך כמוך כלל גדול בתורה. אם מישהו רוצה להגיע ליישום המטרה שלו, מטרת הבריאה, להגיע לגילוי אלוקות, הוא צריך להגיע לזה שהרצון שלו הוא יהיה כמו שרצון הבורא, כולו להשפיע, כולו אהבה, כולו השפעה. ומלכתחילה הרצון הזה שלנו הוא עשיו, הוא כולו שעיר, הוא כולו רע, הוא כולו איש שדה וחי מתוך זה שמקבל, גונב, שודד. מה שאם כן, יעקב הוא יעקב קטן, הוא רצון קטן, שעדיין אי אפשר לעבוד איתו בצורה חזקה, ולכן כדי לחזק אותו, כדי לגדל אותו, צריכים כל פעם על פני יעקב, כוח הימין שבאנו, להפגיש אותו עם עשיו, כוח השמאל שבאנו. וכך שיעקב כל הזמן יתחבר עם עשיו, ויקח ממנו איזשהו חלקים לתיקון, ואז אם אנחנו מדברים על הקווים של שביניהם אנחנו פועלים, אז יש לנו קו שמאל וקו ימין, כן? שני קווים גדולים מאוד שהם נקראים המלאכים, שקו שמאל, כן? זה עשיו, והקו ימין זה יעקב, והאמצעי שאחר כך אנחנו נסדר אותו, שאנחנו נקשור נכון ימין ושמאל יחד, כן? אז אנחנו נוכל להעמיד עליו כף האמצעי, כן? כף האמצעי שהוא בדיוק יכלול גם ימין ושמאל יחד, והוא נקרא אז ישראל. ישראל. רגע. ישראל. ישר כל. לא. ולכן, ברגע שיעקב, כמו שאנחנו קוראים בפרשה, יכול להתחבר עם הכלים של עשיו, ולקבל מעשיו כוחות, כן? שהוא נמצא במלחמה עם עשיו, במאבק עם עשיו, אבל יחד עם זה שהוא נמצא במאבק, הוא לוקח ממנו כוחות, כן? ואז השילוב הנכון, רצון לקבל עם כוונה על מנת להשפיע, אז יוצא שרצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע, היא בונה את הכלי הנכון לגילוי הבורא, כן? זה כלי כבר שבו יכול להתגלות הבורא, כי יש אותה כוונה לכלי גם כן השפעה, כן? והאור שמגיע העליון, כן? שנקרא אור ישר, יש לו גם כן כוונת ההשפעה. אז יוצא שלפי הכוונות גם בורא וגם נברא הם שווים, ולכן הבורא יכול להתגלות בתוך הנברא, וזה קורה כבר בתוך הרצון המתוקן שלנו. הרצון המתוקן שלנו, זאת אומרת, זה הרצון שהוא מתוקן בכוונה, הרצון שלנו שמתוקן בכוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת בדיוק כמו כוונת הבורא להשפיע לנו, אז הרצון הזה נקרא נשמה. ואז בא, מתגלה האור העליון, הבורא. לזה אנחנו צריכים להגיע. וכאן בדיוק מספרים לנו על ידי מה? על ידי המלאכים. איזה מלאכים? על ידי הכוחות שאנחנו מגלים בטבע שלנו, שהם כוחות הרעים, כוחות הטובים, ואנחנו יודעים, כי אני הקובע, אני השולט בכל המלאכים האלה, אני יכול להרכיב בהם הכלי שלי הנכון, הדומה לבורא. כך אנחנו לומדים. אז מכל הכוחות הטבע שלנו, מכל האופי שלי, מכל מה שיש בי, אני רק צריך ללמוד איך אני מרכיב דמות האדם, הדומה לבורא. זו המטרה שלי.
יעקב לא דומה למורה?
יעקב לא, הוא קטן. יעקב זה אותו הכוח, אותו דמות, אותה הדוגמה הקטנה שאנחנו מקבלים מלמעלה. זה כמו תינוק קטן. אבל כשהוא עובד לבד עם עשיו, זאת אומרת, עם הרע שבו, עם הרצון לקבל שבו, כן, אתה רואה רצון לקבל. כן? שהוא עובד עם הרצון לקבל שבו, ועושה עליו דמות על מנת להשפיע, אז נקרא שהוא הופך להיות לישראל ישר כאל. הפעולה הזאת, שאנחנו לוקחים את הרצון שלנו לקבל ועושים ממנו צורת הבורא על ידי כוונה על מנת להשפיע, שאנחנו רוצים לתת, רוצים להשפיע, רוצים בזה לגרום טוב. אבל מה תגרום טוב? מה תיתן? יש לך רק רצון לקבל, שיודע רק בפנים למלות את עצמו. אבל הכוונה על מנת להשפיע זה רק כוונה, גם כן לא נותנת כלום. אז בורא נותן לך מלמעלה, בורא נותן לך מלמעלה את האור שלו, הוא נכנס, האור הזה בפנים, ואז אם אתה מקבל את האור הזה ונהנה, הוא מביא לך תענוג. אבל אם התענוג שאתה מרגיש הוא לא מפני שאתה מגלה את התענוג ואתה רוצה אותו, אלא מפני שאתה על ידי קבלת התענוג רוצה להשפיע את התענוג הזה לבורא, כמו שאתה נמצא נגיד אצלי בבית ומקבל ממני כיבוד, אבל אתה מקבל אותו אך ורק כדי לתת לי בזה תענוג לבעל הבית, אז נקרא שאנחנו שווים, ואתה מגיע לאותו מצב כמוני. זאת אומרת, הנברא מגיע לדרגת הבורא. הוא עושה בכל זאת פעולת ההשפעה, בזה שמקבל. אבל מפני שכוונה שלו הוא אך ורק לקבל כדי להשפיע לבעל הבית, לבורא, אז הקבלה היא נחשבת כהשפעה. וזה נקרא כבר ישר כאל. כי באמת, אחרי הכוונה, הכל בא אחרי הכוונה. וכך אנחנו מגיעים למימוש המטרה. אז אתה מגלה את האלוקות, ויחד עם זה אתה מגלה את מטרת הבריאה, אתה מגלה חיים הרוחניים שלך הנצחיים, כי אתה נעשה בדיוק כמו הנברא בזה, נעשה כמו בורא, שווה לו. כן?
למה למשל לא כתוב בתורה שיעקב אומר, בורא, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה לנצח את עשיו? פה כאילו לא ברור, פה כל דבר הוא כאילו לחוד, יש יעקב לחוד, יש עשיו לחוד, יעקב תכונות... מפחד מעשיו.
רגע, לא. תשמע, אני יודע שאתה גם כן למדת מוזיקה, גם אני למדתי מוזיקה, גם היית אפילו מופיע פעם, כן? בפסנתר. טוב. אתה מסתכל בתווים. מה אתה רואה שם?
מנגינה.
לא. אתה רואה שם מה אתה צריך לבצע. נכון? כתוב פיאנו, פורטו, ככה וככה, ותווים, וטקטים, ופאוזות, הכל כתוב, כן? רק זה פונה למישהו שצריך את זה לבצע. אני פותח תורה. כתוב יעקב, עשיו, ישראל, שכם, בנימין, דינה, ועוד ועוד ועוד. על מה מדובר? מדובר על תווים שאני צריך לבצע אותם. התווים האלה זה תכונות שלי פנימיות. אני צריך אותם לבצע. הם נמצאים בי, כל הכוחות האלו. הם נקראים המלאכים. מה זה מלאכים? הכוחות הטבע שבורא נתן לרשותי, שאני על ידם אסדר את עצמי בצורה כזאת שאני אהיה דומה לבורא. למה אני צריך לעשות זאת? כי בזה אני משיג את העצמאות, אני משיג באמת את המעמד הזה. אז תורה לכן היא נקראת גם אור וגם תורה הוראה, שאני ממש מסתכל על בהוראה הזאת, כן? ולפי זה אני עובד. אז יעקב ועשיו ודינה ושכם וחמור וכל האלו כוחות הנפש שלי שאני יודע, התורה מספרת לי מה אני צריך לעשות עם זה. ויעקב הלך וזה עשה כך וזה כך וזה כך, היא מספרת לי בדיוק תהליכים שאני חייב לבצע. עכשיו, זה פשוטה שבתהליכים האלו מישהו מתרגז, מישהו רוצה, מישהו לא, וכן, בזה מספרים לנו היחס בין התכונות שלנו הפנימיים, בין הרצונות שלנו, ואז אני כשאני קורא, אני ממש בפנים מרגיש כמה שאצלי הם התכונות האלו מתחברים ועוברים כל מיני שינויים, ואיך אני עובד איתם, איך אני צריך לחבר אותם, ולאן אני בסופו של דבר יכול להגיע. כך אני רואה את הטקסט, ובשבילי כמו שבשבילך תווים, שלפי התווים אתה יכול עכשיו אפילו בלי הכלי, כן, לשיר, לנגן, כאילו בפנים לנגן על מיתרים שלך. אותו דבר כאן, זה ממש כך.
טוב, זה קצת הסתכלות חדשה.
לא הסתכלות החדשה, כך אנחנו צריכים לראות את התורה בלבד, כי רק לשם זה היא נותנה. כתוב, בראתי יצר רע, שזה במקרה הזה, כאן בפרשה הזאת, כאן מדובר על יצרה, זה בדמות איסף. זאת אומרת, איזה עיבוד מיוחד על היצרה. בפרשה אחרת זה יפרו. בפרשה אחרת בלם, בלק, איזשהו רשעים אחרים, לא חשוב מי. אבל תמיד זה יהיה איזשהו יצרה והוא שלי. לא שקיים מחוץ לי. אין? רק אומרים לי אותו כאילו מכל מיני הכיוונים. כל מיני התכונות שבו רוצים להבליט, שאני איתם צריך לעבוד כל פעם בדרגה אחרת. ואז כך אני עובד. וכנגד זה מספרים לי על ידי איזה כוחות אני צריך לעבוד. וגם כן מספרים לי איך אני נכשל בפגישה הראשונה עם היצר הזה שלי. כשהוא מתגלה, אני מיד נכנע תחתיו. אני לא יודע מה לעשות. ואחר כך לאט לאט אני מתחיל לצאת ממנו, להיפרד ממנו, לצמצם אותו, אחר כך לבוא אליו ולהתחיל לשלוט עליו במקצת, לחתוך ממנו חלק ולתקן עוד חלק ושוב לתקן. וכך אנחנו עוברים בפרוסות כאלו עד גמר התיקון, עד שמתקנים כל האגו שלנו. ותמיד תורה מספרת לנו איך אדם לבד יתקן את עצמו. ואז לא יהיה לך קשה לקרוא עכשיו שום דבר. אתה רק צריך להשתדל לאתר איפה זה נמצא. בטוח שנמצא בך הכל, כי האדם הוא עולם קטן. זה נמצא בך בטוח. רק תאתר בפנים מה זה בית אל ושכם ובלעם, בלק, חמור, דינה, רחל, בנימין, כל האלו הגיבורים כביכול של סיפור הזה, כן? וגם כן חוץ מזה הדומם צומח וחי שהתורה מספרת, הם גם כן התכונות שלך בדרגה פחותה יותר מהכוחות הנפש.
זאת אומרת, כדאי להסתכל על התורה בתור תווים ולא בתור דמויות.
אין דמויות, איזה דמויות? חס ושלום, זה נקרא אל תעשה לך דמות ופסל. זה אסור ממש. חס ושלום לראות בסיפור של תורה, סיפור ספרותי. התורה מספרת לנו על איזה גיבורים שהם שם נמצאים לפני 5,000 שנה או 4,000-3,000 שנה, שהיו חיים בארץ ישראל והיו ככה נמצאים ביחסים ביניהם. ואז יש לנו מזה מוסר השכל וכל מיני החוקים, חוקי חברה, או חס ושלום. זה נקרא אל תעשה לך דמות. אין, רק בפנים. תורה מספרת רק על הפנימיות שלנו בלבד. לכן היא נקראת קדושה, כי היא פונה אלינו שאנחנו נעלה את עצמנו לדרגת קודש. קודש זה נקרא השפעה, דרגת הבינה. וחס ושלום לחשוב אחרת. זו טעות גדולה שהיא הביאה את כולנו לגלות ולחושך מה שאנחנו נמצאים היום. אין בתורה אף מילה שמספרת לעולם הזה. לכן היא נקראת קדושה, כי היא נפרדת מהעולם הזה, נבדלת, כמו שאנחנו אומרים, את מקודשת לי, את נבדלת מכולם שייכת רק לי. כן? לכן היא נקראת קדושה, שהיא נבדלת מהעולם הזה, היא לא נמצאת כאן בכלל. תורת השם תמימה, תמימה זאת אומרת שלא נוגעים בה, שהיא כולה למעלה מנגיעה שלנו, היינו נגיעת הרצון לקבל שלנו. זה לא נכון, אלא מי שרוצה להשתמש בה, אז הוא רואה בה הוראה איך יכול להוציא משם כוחות, הוראה, ואור שמתקן אותו, כי תורן זה נקרא מאור מחזיר למוטף, והיא כולה אך ורק כדי שאנחנו נתקן את האגו שלנו. לא מספרת כלום חוץ מזה. חס ושלום לחשוב שיש לה חוץ מהוראה לתקן את עצמנו.
אוקיי, אז בהקשר הזה הייתי רוצה לקרוא קטע ממאמר של רבש, קטע קצר, ונראה איך הוא מיישם את הכלל הזה שהכל בעצם מדובר על האדם. אז מתוך מאמר שנקרא וייר יעקב מאוד, אנחנו יודעים שיעקב מאוד מאוד פחת מעשיו, אז מה זה נקרא? אז הרבש כותב ככה, על כל דבר שמקבלים צריכים להקדים תפילה, שיהיה כלי לקבל את ההשפעה, מכיוון שבלי כלי אי אפשר לקבל אור פנימי, כי ההבטחה נקראת אור מקיף, מה שאין כן כשבאים להוציא את ההבטחה לפועל צריכים תפילה, כי אור מקיף הוא התעוררות מלמעלה, ואור פנימי הוא על ידי התעוררות מלמטה.
כן, אנחנו רואים אותם המלאכים, שאנחנו כאן קוראים אותם כאסף, יעקב, בלעם, בלק, שכם, דין, רחל, אותם הכוחות הטבע, שהם כולם נמצאים בנו. אתה יכול להגיד עליהם אור ישר, אור פנימי, אור חוזר, אור מקיף, אלפי סוגי אורות, נרנחי, כחבזון, כלים, ועוד 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 הרבה פרטים, שרק אתה אומר לי על אותם הדברים, רק בשמות האחרים, בלבד. אז אני יכול להגיד, זרמפין בקטנות זה נקרא יעקב, זרמפין בגדלות נקרא ישראל, מלכות כלפי זרמפין הקטן, כלפי יעקב זה נקרא רחל, כן, וישראל זה עם לאה, זה פרצוף גדול, זרמפין עם נוקבה הגדולה, לאה, וכן הלאה. זאת אומרת, אני יכול לספר על זה גם או במונחים של חוכמת הקבלה, בדרגות, באביות, בלשקול כל דבר, כל כוח וכיוון שלו, לאן הוא מכוון וכן הלאה, או אני יכול לספר על זה בדמויות, כביכול. אז בדמויות יוצא לנו ציור יותר חי. היינו, מה זאת אומרת? שאני יכול בצורה כזאת, שאני לוקח את השפה מהעולם שלנו, להסביר דברים הרבה יותר עדינים בהתקשרות, בתרכובת, בחיבור הרבה יותר פרטי וכולל, משובח הייתי אומר, ממה שאני יכול לעשות את זה בצורה פיזית. כי בפיזיקה, בנוסחאות, בכל זאת שאנחנו לוקחים מחוכמת הקבלה, זה חוכמה. אז אני אפילו שמשתמש בכל מיני הגימטריות, ואור ישר, ואור חוזר, ומילואים למיניהם, כן? אבל זה בכל זאת מאוד מאוד יבש. זה, אני, נכון, אם אני נמצא בתוך המדרגה הזאת, אז אני מסתכל על זה, אני מיד מתפעל מזה, זה מביא לי רגש. אותו רגש כמו שאני קורא את זה במילים ספרותיים, כן? בשפת הקבלה, כן? בשפת הענפים. אבל בכל זאת יש הבדל גדול. כותב על זה בעל הסולם על צורות הביטוי. הוא אומר ששפת המקרא, שאנחנו קוראים תורה, היא שפה נפלאה, כי היא יכולה לתת לנו התפעלות כללית מאוד גדולה. אמנם שהדיוק שם אין. הדיוק יותר ודאי בחומת הקבלה.
אם נחזור לנושא של הפחד של יעקב, אז מה זאת אומרת שיעקב מפחד מעשיו, תכונת ההשפעה מפחדת מתכונת הקבלה?
תתאר לעצמך שאתה נמצא עם הרצון לקבל, בכל זאת נעבור אולי ככה, אתה נמצא עם הרצון לקבל שלך הגדול, כן? זה הרצון לקבל שלך, כן? ואתה נמצא בו, עכשיו, פתוח לך רצון לקבל נגיד עד כה. אתה מרגיש את זה. אני מרגיש את עצמי ברצון לקבל הזה. כן? זהו. אז אני עובד עם זה. זה, 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 זה עכשיו נקרא אני. כן? פתאום אני מרגיש שיכול להתפתח בי, לפתוח ממש את קופסת פנדורה כזאת. כן? רצון לקבל כל היתר. גדול גדול מאוד, כן? איסף. מה אני אעשה איתו? אני מפחד. זאת אומרת, האם יש לי כוח כל הזמן להיות בצמצום? להגיד עד כאן וזהו, יותר למטה, יותר למטה, אני לא רוצה. אני לא רוצה, אני מפחד.
למה?
אני מפחד, סליחה, אתה צודק. אם היה לי רצון לקבל קטן, נגיד אני הגעתי אליך. אני לפני זה אכלתי טוב, והגעתי אליך, ואתה שם לפניי ארוחות, אבל אני מלא. אז אני אומר לך, אני באמת, זאת אומרת, יש לי רצון לקבל הזה הקטן. רצון לקבל הזה יש לי. רצון. כן? זהו. ואני בא אליך ואומר, אתה יודע, אני לא כל כך רוצה, והכל, אבל אני לטובתך, מקבל ממך, ובאמת לטובתך, על מנת להשפיע, זאת אומרת, זה הקבלה, אני מקבל, וזה על מנת להשפיע, נגיד, מה אתה חושב שטוב? נו, כוס תה, איזו עוגה, כן? כל מיני כאלה דברים, כיבוד קל, כן? זהו, קיבלתי אותו. ואין לי שום בושה. אני עשיתי את זה ממש לכוונה שאני עושה את זה לטובתך, כן? ליהנות לבעל הבית, כן? זהו. אז אני בזה שווה לך. אני ואתה שווים. אני לא מקבל, זה נקרא שאני משפיע לך. אני ממש נמצא בכבוד עצמי ושווה לך. בינתיים אנחנו יושבים, מדברים, משוחחים על משהו, כל מיני דברים, זמן עובר, אני מתחיל להרגיש רב, תיאבון. בינתיים עבר הזמן, אני רוצה לאכול. כן? זאת אומרת, התגלה עכשיו הרצון לקבל שלי יותר גדול. כן? הרצון שלי עכשיו זה רצון מספר 2, זה היה רצון מספר 1. עכשיו אני נמצא בבעיה. כן? ואתה כאילו אומר, ואתה יודע מה, אולי בכל זאת, אולי משהו תתאם. כן? ואני כבר לא עם הרצון כמו שקודם, אני באמת רוצה לאכול, ואני עכשיו מריח מה קורה שם, זה מתקיף אותי. כן? מה אני עושה? אני מפחד או לא מפחד מהרצון הזה להישאר בו, להישאר בו גם כן, ברצון הגדול הזה, על מנת להשפיע. יש לפני תענוג עכשיו, תענוג גדול מספר 2, זה היה תענוג מספר 1, כן? זה תענוג מספר 2. אני אוכל עכשיו עם התענוג הזה הגדול, כנגד הרצון לקבל שלי הגדול, לעשות אותה הפעולה שיהיה על מנת להשפיע לבעל הבית. שאם אני אהיה על מנת להשפיע, אני מגלה את הבורא. אני אהיה כמו בעל הבית, זאת אומרת, אני מגלה אותו. אם אני לא מגיע לזה, אז אני הולך למה שנקרא לגיהנום. אז אני נופל, עשיו שולט עליי. זה נקרא שיעקב מפחד. הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע אם הוא יכול להתגבר על האגו שלו, על הרצון לקבל שלו. עשיו נמצא בפנים ומתחיל לדרוש, הוא מתחיל להתקרב ליעקב, ואומר, אחים אנחנו, בוא אנחנו נהיה יחד. למה לא? כי הרצון לקבל שלנו אומר, אתה הולך לרוחניות, אני איתך. אתה רוצה להשיג אור? אני מאוד אוהב את האור. תביא לי אותו.
יעקב דוחה אותו.
כן. אז מה צריכים? לדחות אותו, לברוח ממנו, לבלבל אותו, אפילו בהרמומיות להגיד, בסדר, אנחנו נתראה מחר, ובינתיים לברוח כמה שיותר מהר ורחוק. זה כל העניין. זה התורה מלמדת אותנו באיזה צורה אנחנו הולכים להתקשר עם האגו שלנו, כדי בכל זאת לאט לאט לקחת ממנו חלקים לתיקון. עד שאני מתקן כל האגו, אבל באיזה צורה, איטית, הדרגתית. אתה רואה מה קורה? הוא לוקח חלק קטן מאסף, הוא נותן לו מתנות, הוא שולח לו 7 פעמים, זאת אומרת לפי זאת, לפי כל הקומה שלו, כן? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, 7 פעמים הוא משתחווה אליו, הוא ממש, כי באמת זה כך, כי יעקב לעומת אסף הוא כלום. אין לנו בכוונות שלנו, בכלים שלנו, כוח להתמודד עם המפלצת הזאת הגדולה, של עשיו, של פרעה, נבוכדנצר.
אבל פה עשיו הוא
בראתי כאילו... יצר רע, בורא אומר לנו עד כמה ש, הרע שלנו הוא גדול.
אבל פה הוא רץ לקראתו, הוא מחבק אותו, מנשק אותו, עשיו.
נכון, כי הוא חושב שאם לקבל על מנת לקבל, אם יעקב יביא את האור, אז הוא יוכל לקבל אותו לעצמו. ודאי שהוא רוצה את זה. הוא מאוד אוהב את זה. רצון לקבל משתוקק לאור, רק לפי החוק, הטבע, האור לא יכול להתקרב אליו מחוסר השתוות הצורה, הם מנוגדים. אם יעקב יעשה פעולה שכאילו הוא מושך את האור על מנת להשפיע, ואחר כך עשיו יתפוס את האור על מנת לקבל, אמנם שאנחנו יודעים מראש שזה גורם לשבירה, אבל ביני לביני האורות נכנסים לתוך הרצון לקבל האגואיסטי, ונהנים. זה חיים של כל הרשעים שבעולם, מה שנקרא.
אז גם עשיו הוא באמת לא רוצה להרוג את יעקב, הוא רוצה רק...
לא, הוא רוצה להשתמש בו לעצמו, לטובת עצמו. הוא אומר, אחים אנחנו, באמת, יצחק זה אבא שלנו, אנחנו אחים, אנחנו יכולים לחיות יחד, מה שלי לך ומה שלך לי, בוא נהיה ככה מחוברים. כי רצון לקבל מרוויח מזה מיד לעצמו. כן, כאילו הסיפור הוא מוטה, הוא חושב שתראה איזה יסף, איזה הוא מוכן להתחלק בהכל ולתת הכל, ואיזה הוא אדם פתוח, הוא פתוח, כן, כי הוא יודע שעם האור אין לו שום קשר, אלא על ידי כוונה על מנת להשפיע שנקראת יעקב.
זה הזמן לעבור אולי לפינת האינטרנט שלנו ולשמוע מה חושבים הצופים שלנו.
טוב, יש כאן סערה של שאלות. אז יעקב מגרמניה שואל, האם הפחד של יעקב מעשיו נקרא דרגת עירה?
כן, זה נקרא עירה. עירת יעקב, פחד יעקב, כן. זה מושג ידוע.
אבי מרחובות שואל, אנחנו מדברים הרבה על ג' קווים, אבל לכל קו יש הרבה שאלות, יש הרבה שמות. מה ההבדל בין כל השמות האלה?
ההבדל בין כל השמות האלו שאנחנו תלוי באיזה גובה אנחנו עושים קשר. כי בכל מקום אנחנו עושים קשר בקווים. אתה מבין? זה סך הכל 125 מדרגות יש לנו. בלשלב שמאל עם הימין ועד שאנחנו מגיעים לגמר התיקון. ולכן לכל שלב יש לנו שמות אחרים, תנאים אחרים. בצור, התורה מספרת לנו על כל התהליך הזה. מבראשית עד ישראל. ממילה ראשונה ועד מילה אחרונה, היא מספרת לנו על כל התהליך התיקון.
טל מרחובות שואל, מהו האוכל שבעל הבית נותן לאורח ברוחניות?
אורות נרן חי. אור אינסוף, שתיקח כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה יכול, כמה שיותר. מצד הבעל הבית אין שום הגבלה, אנחנו עכשיו נמצאים באור אינסוף. אנחנו עכשיו נמצאים בעולם אינסוף, רק אין לנו כלים לגלות אותם. אין. זה כמו שאין לך מקלט שאתה יכול לקלוט. אתה צריך, כמו במקלט רדיו, אתה צריך משהו, איזה כלי שאתה קולט. אתה עכשיו נמצא באור אינסוף, בכל העולם אינסוף. בתנצחיות, בשלמות, בהרמוניה אלוקית. מה אתה רואה מכל זה? בגלל שהרצון שלך מקולקל, אתה בתוך הרצון הזה המקולקל יכול לתפוס רק את הניצוץ קטן מהאור הזה, וגם אותו ניצוץ אתה תופס אותו הפוך מהאור הזה, בצורה הפוכה. לכן אתה נמצא בעולם חשוך, ועל מנת לקבל מלא חסרונות, מלא כאבים, דאגות, ואתה לא רואה בכלל שום דבר חוץ מזה. נתנו לך קיום, וגם קיום הזה הוא הפוך, הוא לא חלק מכל היתר המציאות שנמצא מחוץ לך, שאתה לא רואה. הוא הפוך מאותה מציאות. עכשיו, יותר מזה לא ייתנו. ייתנו לך רק קצת חיסרון לאותה המציאות שנמצאת, אבל נסתרת. זה נקרא שאתה נמצא בגלות ממנה. איך אתה יכול עכשיו לצאת מהגלות הזאת? היא נמצאת כאן. תצא מהגלות, תתחיל להכיר אותה. אז אתה צריך לפתוח את הכלים שלך החדשים כדי להכיר אותה. הכלים האלו הם כלים דהשפעה. מה זאת אומרת? המציאות הזאת נמצאת מחוץ לאגו שלך. תתחיל לפתוח את עצמך לקראת המציאות הזאת. זה נקרא שאתה צריך לרכוש כלים שיוצאים ממך. רצונות שיוצאים ממך החוצה. רצונות להשפיע.
איך רוכשים את הכלים האלה?
הכלים האלה רוכשים על ידי אותו האור שנמצא מחוץ לך. אם אתה מאוד רוצה להיות כמוהו, כמו האור הזה, אז הוא בא ומתקן אותך. עכשיו השאלה הבאה, איך אני רוצה להיות כמוהו? כן? על ידי זה נתנו לקבוצה. עכשיו אנחנו מבינים למה אני לא לבד. נתנו לקבוצה. אם אני עובד עם הקבוצה, אני מקבל מהם תוספת רצון לאור, אז אני מתחיל לבקש ממנו שישפיע ויתקן אותי. זהו. אז יש לך רצון קטן לצאת למציאות הזאת רחבה שנמצאת עכשיו כאן סביבנו, ואז נתנו לך קבוצה שאתה תוסיף לרצון הקטן שלך רצונות שלהם, ואם אתה כבר מקבל מהם רצונות האלו וכך משתוקק, יוצא לקראת האור הזה שממלא כאן כל החלל, אז הוא משפיע עליך ופותח לך את הכלי קליטה. אתה מתחיל להרגיש עולם נצחי. דברים מאוד פשוטים הבאים למעשה ממש בימינו לכל אחד ואחד. אנחנו רק צריכים לדעת נכון להשתמש בהם בצורה פרקטית, פשוטה. יש לך מה שכתוב על ידי בעלי הסולם ורבש, יש לך קבוצות שאתה יכול בהם להתחיל לממש את עצמך, יש לך שיעורים, אין שום בעיה, תתחיל. יחד עם החיים שלך הרגילים, תתחיל לעסוק בזה, אתה תתחיל להרגיש איך פתאום אתה מתחיל לרכוש חיים נצחיים. אתה מגיע למצב שתורה באמת מתחילה להיות בשבילך הצלה ממלאך המוות. כן? כמו שכתוב, שזה חירות ממלאך המוות. כתוב על הלוחות, חירות אל תקרא חירות, אלא חירות. חירות ממלאך המוות. כי אם אתה יוצא מעצמך החוצה ומתחיל להרגיש את האור העליון הזה, גמרנו, אתה מרגיש כמו הבורא. קיים נצחי ושלם. וכל היתר הדברים, אתה לא מרגיש בכלל שהם שייכים לך. אתה נעשה כבר השייך לאור הכללי. וזה הכל על ידי עבודה מאוד מדויקת על הרצונות שלך מצד שמאל, עם האורות שלך מצד ימין, ואז אתה מתקדם לקף האמצעי, בקף האמצעי. כמו שציירנו כאן. כן.
דביקה מרצליה שואל, האם הקבוצה היא תמיד ישראל ורק אנחנו רואים בה את יעקב ועשיו?
קבוצה היא תמיד ישראל, והכוחות שבאדם הם יעקב ועשיו, שאם הוא את הכוחות האלה בצורה נכונה משלב בקבוצה, הוא נכנס לקף האמצעי ומגלה את הבורא. ולכן גילוי הבורא הוא אך ורק בקבוצה.
מה זה לשלב את אותם כוחות בקבוצה?
גם רצון לקבל שלי אני משלב, וגם רצון להשפיע. אני בא עם כל התכונות שלי, ואני רוצה שעל ידי העבודה שלי בקבוצה אני אסדר אותם בצורה האופטימלית כזאת, נכונה, שזה נקרא כף האמצעי. שכל התכונות, גם שליליים כביכול לקבל וגם חיוביים כביכול להשפיע, כולם הם יקבלו בקבוצה חיבור ביניהם הנכון.
דיברנו עכשיו על פחד יעקב, אנחנו יודעים שיש גם את המושג של תפילת יעקב, שיעקב מרבה להשתמש בתפילה לבורא כדי להצליח להתגבר על עשיו. אז אולי אתה יכול להראות לנו בסרטוט מהו מושג התפילה.
מושג התפילה זה לאטמן, שהוא מבקש שהבורא ייתן לו כוח, קודם כל כוח הגבלה, ואנחנו דיברנו את זה בסרטוט השני, כן, כוח הגבלה הזה באדום, כן? ניצרתי את זה באדום, כי גם איסף נקרא אדום, כן? זהו. שהוא אומר, העיקר לא ליפול בידי איסף, כן? לא לרדת למטה. למטה בשום פנים ואופן. זה מה שהוא מבקש מהמורה. תן לי כוח קודם כל להתמודד, ושלא ינצל אותי בזה שהרצון לקבל לא ירחוף עליי. אני רוצה להיות שייך לרוחניות, על מנת להשפיע. אל תיתן לאגו שלי שיתפרץ ויבלבל אותי. אנחנו מכירים על עצמנו, איך שזה בצורה הרמומית, האגו שלנו עובד, ופתאום אנחנו מרגישים את עצמנו אחרי כמה שעות, שאנחנו בכלל נמצאים רחוקים עם איפה שהיינו, איפה הרוחניות, איפה חוכמת הקבלה, איפה הכל, אנחנו כבר, אני לא יודע, באיזה הוליווד, כן? אז זה מה שהוא מבקש יעקב, שהוא יודע שעכשיו צריך להתגלות בו רצון לקבל הגדול, כי הוא זקוק אליו כדי לעלות במדרגה. הוא לא יכול להישאר גם כן בלי פגישה עם איסף. אם לא נפגש עם איסף, הוא לא להגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מתקדם לדרגה יותר גבוהה. ולכן הוא חייב להיפגש עמו, חייב לקבל ממנו כל מיני דברים. מתנות, מה שנקרא. כן? ואז יוצא שהוא מבקש מהבורא, כאילו עושה חשבון עם האור, איך אני צריך להצטייד באיזה כוחות ההתנגדות, שהפגישה עם האגו שלי, שיפתח עכשיו בי, שאני בטוח אשמור עליו, שהוא יהיה תמיד תחתיי, שאני אצמצם אותו תמיד, לא יפרוץ מעל איך שבא לו.
עכשיו, אמרנו שיעקב צריך להתחבר אל עשיו כדי להגיע להיות ישר, כן, שהבורא יתגלה לו. ואנחנו גם אומרים שיעקב צריך להתגבר על עשיו, אז מה ההבדל בין להתגבר לבין להתחבר?
אחרי שאני מתגבר עליו, אחרי שאני יודע שאני שולט עליו, אני יכול להתחבר איתו ולקחת ממנו איזשהו חלק לתיקון. ואז על ידי תוספת החלק הזה של עשיו, בי, שאני מתקן אותו בעל מנת להשפיע, אני מגיע מדרגת יעקב לדרגת ישראל, ישר כל. כי אנחנו מדברים על המבנה של הנשמה, שהיא כוללת בתוכה, הנשמה היא כוללת בתוכה חלק שנקרא גלגלת עיניים, וחלק שנקרא אחאב. כן? חלק שנקרא גלגלת עיניים זה חלק שנקרא יעקב. כן? וחלק הזה הוא האיסף. מה ההבדל? כי זה כלים דה קבלה, ואלו הם הכלים דה השפעה. זה הנשמה.
שני החלקים ביחד. בהכל ביחד זה הנשמה?
כן, לנשמה שייכים שני כלים האלה. זה החזה שלה, כן, זה כאילו הגבול ביניהם, ככה זה נקרא. וכאן זה הסיום של המבנה של הנשמה. אז חלק הקטן שבנשמה הוא נקרא יעקב, לכן נקרא יעקב הקטן, וחלק הגדול שבנשמה הוא האסף. ויעקב, כשהוא נמצא בכלים די השפעה, הוא דומה לבורא. כן? הוא דומה לבורא. אבל זה לא מספיק. איך עוד לעשות תיקונים הלאה? זאת אומרת, איך עוד להתקרב? עוד להידמות לבורא? אז הוא צריך לקחת כל פעם מהאיסף פרוסות, 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 עד שמגיע לגמר התיקון. אם יעקב מגיע לכאן, זה גמר התיקון. אם הוא מגיע עד למטה. אז הוא צריך לקחת, תמיד לחתוך מהאיסף את החלקים שלו, מהאגו שלו, כן? זה האגו. כן?
עכשיו...
אז לכן, קודם כל, הוא מצטייד במסך שבטוח ישלוט, והוא היעקב, וכמה שאפשר יקבל מאיסף. אז שהוא הולך כבר מיעקב לרדת קצת, ולהשתמש בכלים של איסף, בכלים האלו הוא נקרא ישראל. שכבר מתחיל לעבוד עם הכלים דקבלה על מנת להשפיע. לכן זה נקרא גדול. לעומת יעקב קטן.
כל הנשמה נקראת ישראל.
כל הנשמה אז נקראת ישראל, כן, לפי הישר כל, גם לפי הכיוון. ויעקב זה עדיין אין לו כיוון. הוא קטן. הוא עדיין לא התחיל ליישם את עצמו.
אז
לכן הפרשה הזאת היא כל כך עקרונית. מפרשה הזאת והלאה, אם אדם מגיע למצב הזה בהתפתחות הנשמה שלו והלאה, אז כבר הוא מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלו ולתקן אותו בעל מנת להשפיע. הוא כבר נקרא ממש ישראל בפועל.
מה שהבורא מתגלה ליעקב ואומר שעכשיו יקרא שמך לישראל, בעצם הגילוי הזה רק בזכות שהוא התחבר עם עשיו?
ודאי, ודאי.
רק בלי זה הוא לא היה נותן לו את כל הארץ?
לא, הארץ זה נקרא רצון. הארץ זה נקרא רצון, זה הרצון. כלים דקבלה זה רצון לקבל. זה נקרא שארץ ישראל קודם נמצאת ברשות הרשעים, כמה למיניהם, שבעה עמים וכן הלאה, ואחר כך באים בני ישראל ורוכשים את הארץ ישראל, מקדשים אותה, מעלים את הרצון הזה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, כל הכלים של האדם, כלים דקבלה, מלכתחילה הם בעל מנת לקבל. זה נקרא הארץ שלו, רצון. כולו על מנת לקבל, וצריכים לתקן בעל מנת להשפיע. כן?
הייתי רוצה לעבור לחלק נוסף בפרשה הזאת, איפה שעל בנימין, איפה שרחל מולידה את בן ליעקב, היא קוראת לו בן עוני, היא נפטרת, ואז יעקב נותן לו שם שקוראים לו בנימין. ובזוהר כתוב ככה, קטע מתוך זוהר לעם, פרשת וישלח. בבנימין מתחילת השכינה להתקן בי"ב השבטים, ובו מתחילה מלכות שמיים להתוודע בארץ. אז מה בעצם מסמל לנו בנימין? אנחנו יודעים שיעקב היו לו 12 בנים.
אני יכול להגיד על זה כמה מילים, אבל הייתי משאיר את זה לפרשה הבאה. כאותו מבנה שאנחנו ציינו שם, פשוט אין שם מקום, שנקרא הנשמה, כן? היא כוללת בתוכה י"ק ו"ק, כן? זאת אומרת, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות, ומקור שלה זה נקרא הכתר, שהוא למעלה מהנשמה כביכול נמצא. חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אם אנחנו אומרים על ג' קווים, כן? שצריכים להיות. זאת אומרת, חוכמה, בינה, זה רמפין, מלכות, זה ארבע, וכפול ג' קווים בכל אחד זה 12, י' ב', כן? הנשמה הזאת היא נקראת יעקב, כן? ולכן ליעקב יש 12 בנים, זאת אומרת 12 תכונות החלקים שלו שהם נקראים הבנים. הבן ימין זה נקרא בנימין, בן ימין, כן? שזה דווקא כל כך יקר ליעקב, כי זה התחילה העיקרית של התיקון של הגימל קווים שלו. אנחנו נדבר על זה אחר כך במחירת יוסף ובנימין שקשור ליוסף, אז נדבר על זה בצורה יותר מדויקת. רציתי לתת בכל זאת לשאול לבחור שלנו, יש לנו הרבה אורחים היום, הוא רצה לשאול מאחורה. תן לו מיקרופון בבקשה.
So when we receive additional desire from the group, does it manifest as a sudden aspiration for the spiritual, or does it feel like a heaviness?
תתרגם אותה אולי, אתה או מי? כן. נו, נו.
Ask again, please.
So when we receive additional desire from the group, do we feel it as a sudden aspiration for the spiritual, or is it a feeling of heaviness?
מתי שאנחנו מקבלים איזשהו רצון מהקבוצה, אם אנחנו מרגישים את זה כאיזשהו משהו שדוחף אותנו או כאיזה משהו שדוחק אותנו אחורה?
גם כך וגם כך. לפעמים אני מרגיש רצונות שהם ממש מושכים אותי קדימה. אם אני מקבל רצונות האלה מהקבוצה, אני רואה איך שהם מתפעלים, אני רואה איך שחברים שלי רצים קדימה, אז אני מתוך קינה, אני גם כן רוצה כך, ואז אני מגיע לכזה רצון גם כן, ולפעמים יש רצונות שמושכים אותי חזרה לכל מיני כיוונים, לכל מיני מטרות ארציות, יש ויש. מה יש לנו מאינטרנט?
יש שאלה מתלמיד מפראג, הוא שואל, מה המשמעות של אחים ברוחניות, לדוגמה יעקב ועשיו?
אחים זה נקרא שהם באים משורש רוחני אחד, כי אנחנו אומרים שאין רע וטוב, אלא רק בכל מצב ומצב, במה שאני יכול להשתמש על מנת להשפיע, זה נקרא טוב. ובמה שאני לא יכול להשתמש במנת להשפיע, אני בינתיים קורא שזה רע. אבל זה לא רע. זה כל הכוחות שנתונים בי, כדי שאני אתקדם להידמות לבורא. ולכן, אין רע וטוב אבסולוטי. זה הכל יחסי. בכל מקרה ובכל מצב, משלו. שאני מגיע לכל התיקונים, אני רואה שאין רע בכלל, שלא זדונות ולא שגגות ולא עבירות, בכלל לא היו. וכל הדברים האלה הם רק היו עוזרים לי להגיע להידמות לבורא, לדרגתו. ולכן אני אז רואה שכל העולם הוא כולו טוב. ובינתיים אנחנו רואים אותו כרע, מפני שאנחנו לא יודעים להשתמש בכוחות שלנו, כדי שכל החיים שלנו, בכל הרגעים שלה, בכל המקרים שבה, שיראה לנו כטוב. נו, ניתן לשאול עוד לבחור שלנו, לחבר מדרום אמריקה.
De qué manera nos si no existe bien ni mal, de qué manera nos beneficia este desvío o cómo avanzamos con el desvío?
איך אנחנו יכולים להתקדם עם הטוב והרע?
טוב והרע הם נמצאים אצלנו מלמעלה, הם נקראים המלאכים, כמו שכתוב, מלאכיו יצווה לך השם בכל דרכיך, זה נקרא המלאכים שיעקב שולח לפניו, המלאכים הם באים מלמעלה, והאדם שמשתמש בהם נכון, הוא שולח אותם כאילו לפניו וכך הוא מתקדם. מלאכים טובים, מלאכים רעים, זאת אומרת על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ואנחנו צריכים לברר אותם. וכל העבודה שלנו זה עבודת הבירור. על ידי מה אני מברר אותם? מאיפה אני יודע? הרי לא נפתח לפניי העולם הרוחני, או דוגמאות מלמעלה, אין כלום. אנחנו נמצאים בגלות מרוחניות, בחושך. זאת אומרת, אני לא רואה את העולם הרוחני, אני לא יודע לפי מה להתקדם. גם כן מה שאני יודע מהחיים שלי, זה הכל לא נכון. כי אני נמצא במצבים ההפוכים מהרוחניות, לכן אני לא רואה אותה. אז אני, מה שיש לי עכשיו, לא יכול בכלל לעבוד ולברר שום דבר. לא עם השכל שלי, לא עם הרגש שלי, לא עם הניסיון שלי. אני לא מסוגל לעבודה הזאת. אלא מה כן? רק דבר אחד. אני נכנס לקבוצה, אני משתדל להתחבר איתם. מה שטוב לחיבור עם החברים, להגיע לערבות, ממש לחיבור של להיות כאיש אחד בלב אחד, כדי לגלות את הבורא, זה המקום של הבירור, ושם אני יוכל לברר את הכל. רק כך. לכן אנחנו צריכים להבין שיש לנו כל האפשרות להתקדם. כי יש לנו קבוצה גדולה בינלאומית, אתם חלקים ממנה, כן? עד כ-2 מיליון איש יש לנו בכל רחבי העולם. וזה כוח עצום גדול, שמיום ליום גם גודל וגם מתחזק וגם מבין עם מה אנחנו עוסקים, למה אנחנו צריכים להגיע, איזה יש לנו מטרה גדולה, והמטרה הזאת עכשיו היא מתגלה כאפשרית להשגתנו. ולכן אנחנו רק צריכים לממש את הדברים האלה, יום-יום. בעבודה משותפת. זאת אומרת, אם אנחנו מתחברים יום יום בקבוצות שלנו, בלימוד המשותף, ובזמן הלימוד אנחנו לומדים על אותו עולם שנמצא כאן, אבל אנחנו לא מרגישים אותו עולם הרוחני, אנחנו לומדים עליו ורוצים למשוך ממנו כוחות התיקון אלינו, אז אנחנו מושכים את זה יחד. ואנחנו, הקבוצה הגדולה, ממש מכינים מקום לגילוי אותו האור שנמצא כאן, שיתגלה. ויתגלה. נהיה כולנו נקראים ישר כאל ישראל. ובזה נסיים.
כן, היית רוצה לקרוא קטע לסיום מתוך זוהר לם, גם מפרשת וישלח. אם האדם הולך בדרך אמת, אותו היצר הרע נעשה לו לעבד, שכתוב, טוב נקלה ועבד לו. אז הוא עולה ונעשה מליץ יושר, ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, זכות על האדם. טוב, תודה רבה לכם צופים יקרים, תודה רבה לך הרב לייטמן, ונתראה בתוכנית הבאה. שלום ולהתראות.